Ciao. Hello. בסדר, אז נעשה היום יותר מקוצר, גם כדי להתקדם עם האחריות וגם לשמור על הקביעות. לי עצמי זה היה להנדס חצי עולם כדי להצליח להיות פה בבית עם... בכלל להצליח להכין נורמלי, לא הצלחתי עד הסוף, אבל זה היה חשוב לי כבר שכן יהיה אני ולא רק מחליפים. אז, אז בעצם... בשיעור הזה, ואולי בעצם גם בשני השיעורים שנעשה היום, הנושא יהיה בעצם מבט קצת ממעל על הפרקים האלה של העמים. נגיד פה כמה מבטים שלדעתי יסודיים וחשובים. בעצם, נכון, גם היום וגם שבוע הבא זה פרקי מצרים. לדעתי שבוע הבא, בעזרת השם, נראה לאיזה פורמט זה יהיה, אבל מקל יותר במצרים, והשבוע, כמו שתמיד הכי הכי חשוב לי, זה לתת את ההקשר ואיפה אנחנו בחזקאל ומה הקטע של הנבואות על העמים. מבחינת חבורות, יש לנו מעביר לכל חבורה היום? לא יודעים.
אני קיבלתי אס-אמס אתמול שאני צריך להעביר את החבורה היום הזה. לא ככה היה לי אפשרות להכין.
אז מה טוב לך יותר? כאילו זה הגיוני או שזה לא הגיוני?
מה זאת אומרת?
לא אומר, בפועל עכשיו הגיוני לך להעביר עוד חצי שעה או שזה לא רלוונטי?
לא, אני לא עברתי בכלל לפרקים.
סבבה, בסדר.
בעניינים בכלל.
אביאב.
כן.
נתנאל אומר שהוא לא מצליח להיכנס. של קוד משתמש.
אז שירשום 1, 2, 3, 4, רוצים ממנו יותר מזה כאילו?
אני רוצה להבין אם אני... שמעתי טוב מהפלאפון שלי.
שלחתי גם במייל...
הרב יואב, הקישור שאתה שלחת עכשיו במייל, הוא שולח כניסה של משרד החינוך, משהו כזה.
הבנתי. עצמי עונת רגע נפלח אחרת, צודק. הבנתי מה... דניאל, תגיד לי נתנאל שאני שולח ממש עכשיו קישור מתוקן. שלחתי את הקישור הנכון, אבל שהוא מעביר דרך מסננת לו. שולח ממש עכשיו במייל קישור מתוקן.
ועמוס גם לא רוצה להתחבר.
בסדר, שלחתי עכשיו. טוב, אז אני ממש נחכה דקה למי שעוד יוצא להיכנס ופשוט נתחיל. אז אני אביא את התרשמות שחבורות, אני לא יודע אם יש מה לעשות. אז בסוף השיעור נקבע, נעשה 5 דקות ואז את השיעור השני, אני לא יודע. נתנאל. דניאל, לא שומעים אותך, תגיד שוב.
עמוס ונתן גם לא רוצה למכור לפלאפון, בעצם אני אגיד להם שזה הוא נתן.
טוב, בסדר. אתם שומעים אותי טוב?
אני שומע מעולה, הרב יואב.
כן, שומע מצוין.
טוב. אז בואו נתחיל. נעשה עכשיו רבע לשבע, נעשה שיעור עד שבע ורבע. ואז נקבע ביחד מה ההמשך. שלום נתנאל. אז תראו, אנחנו... נראה, תסמן לי, אם לא שומעים אותי טוב, תסמן לי מה יד בשלב כלשהו טוב, כאילו, אם וכאשר. שוב, אני בתנאים לא רגילים, אז שאני יודע שאני לא צריך לדאוג, תסמן לי אם צריך. בקיצור, אז ככה, אנחנו מדברים עכשיו על פרקים כ"ה עד ל"ב ביחזקאל, שהם ממש נקודת מפנה בספר, ותמיד שיש נקודת מפנה או מעבר לזווית אחרת, שהנבואה עכשיו פתאום מדברת על נושא אחר, אז זה מרחיב לנו, מכריח אותנו להרחיב מאוד את המבט. כי עד עכשיו בסוף היה השתלשלות והיה דיבור על הגולה והגלות ומה שעומד לקרות, בסוף היה זווית מבט אחת. פה פתאום זה מכריח אותך להרחיב את המבט וזה מעולה. כדי לכלול את הפרקים האלה במבט שלנו בכלל הספר. אז עצם זה שיש, שאנחנו עכשיו קוראים פרק בנבואה, שמדבר על מה יקרה לעמים, צריך לדעת שזה חידוש, שאנחנו צריכים להיות מאוד מופתעים. למה? כי יש כלל בנבואה, עוד מעט נראה אותו במקורות, שאין כזה דבר נבואה לעמים. בסדר? והשגרה הרגילה בתנ״ך, סתם ככה בתנ״ך, אם תפתח פרק, אז או הנושא שעליו מדברים, או הנמען שעליו מדברים, זה עם ישראל. וזה שיש עכשיו מערכת של פרקים לגויים, אנחנו כאילו צריכים להגיד, רגע, רגע, מה זה תנ״ך פה? זה, מה זאת אומרת? כאילו, ממתי נביא של עם ישראל מדבר לגויים? זה אז כמה דקות בכלל לפתוח בזה, כי זה התשתית למבט הזה שלנו.
כן, לא שמעו אותך איזה חצי דקה.
לא, עכשיו לא דיברתי פשוט.
אז זה היה תקע, ואז דיברת אז כנראה, חשבתי ש...
אתם רואים עכשיו את זה?
לא, עוד לא.
כמו נראה שלא.
כן, עכשיו רואים.
מעולה. יפה, אז זה מתוך הספר שכתבתי על יונה. בסדר? ובתורה, בפרשת הנביא, בפרשת שופטים, כתוב, נביא מקרבך, מאחיך כמוני, יקים לך השם אלוקיך. זה ממש המקום שבו השם מגדיר ומודיע שיהיה נביאים לאורך הדורות. הספרי לומד, מאחיך ולא מאחרים, לא יכול להיות שהנביא יהיה גוי, יקים לך השם אלוקיך ולא לגויים. כלומר, גם הנביאים מעם ישראל, הם לא יתנבאו לגויים אלא לעם ישראל. ממילא, זה, כמו שאמרתי, זה מפתיע מאוד שאנחנו בכלל פוגשים כזה דבר של מסה של פרקי נבואות לגויים. איפה בתנ"ך אנחנו פוגשים את זה? זה ממש חלק מתופעת הנביאים האחרונים. אז אנחנו פוגשים רצף פרקים כזה לגויים, גם בישעיהו, גם בירמיהו, גם ביחזקאל, וגם קצת בתריעשר, בעובדיה, נבואה לגויים. ספר יונה כולו, בהקשר הזה כתבתי את זה פה, ספר יונה כולו הוא בעצם נבואה לגויים, והוא התחיל את התופעה הזאת של נבואה לגויים. אתם רואים, למשל הרד"ק על יונה שואל, למה נכתבה נבואה זו בכתבי הקודש, וכולה על נינווה, שהייתה מאומות העולם, ואין בו זכר לישראל. אז זה עצמו תופעה חדשה. היי, זה מיס השיתוף, מיס, אתם שומעים עכשיו?
כן.
מעולה. אז זה עצמו תופעה חדשה שבעצם התחילה מיונה הנביא, והוא זה שיצר אותה, זה, כלומר הוא זה הראשון שהיה צריך להתמודד עם נבואה לגויים, ובעצם בספר של נעמון עוסק בזה שזה היה הסיבה הראשית לבריחה שלו, אבל בכל אופן מאז שהשם שם לימד את יונה בסופו של דבר, שכן, עכשיו הגיע הזמן גם לנבא לגויים, אז מתחילה ההנהגה הזאת שהיא ממש חלק מהתופעה של נביאים אחרונים. בשיעורים על נביאים אחרונים, דיברנו על זה שיש פה מנבואה שקצת מתנסית, מתעלית, מעל ההיסטוריה הישירה, כמו שבדרך כלל הנבואה הייתה עושה, והיא קצת מתעלית אל מעבר לכאן ועכשיו של ישראל, מדברת פתאום בנאומים, מדברת על העתיד, ומדברת גם על העמים. אז זו עצמה נקודה שצריך להבין שהנבואה פה, כאילו, עצם זה שהיא מדברת על העמים, יש פה קצת התרחקות, קצת התנשאות מעל עם ישראל. השכינה, קצת, יש ביטויים כאלה ברב, עולה מעל גבול ישראל. הרב ככה מסביר את הפסוק, ואתם, איך, ונחם תראינה, נראה לי, יגדל השם מעל גבול ישראל. במובן כזה, שיש שלב, יש מצב שבו הנבואה, השכינה מתעלות והשם עכשיו פונה אל כלל העולם. אז אצלנו בספר, למרות שהנבואה כל הזמן לבבל, אבל היא כל הזמן עסקה עד עכשיו בעם ישראל, ברגע שהתחיל המצור, הרי מפרק כ"ד הגענו לתאריך של השנה התשיעית, כששמח מלך בבל על ירושלים, אז ברגע שהתחיל המצור, הנביא פתאום מתנתק, מתנסה ומדבר אל כלל האומות. עכשיו, זה, המבט הזה הוא לא רק כאילו חידוש עמוד בפני עצמו, אלא הוא צריך לעמוד לאורך כל הפרקים האלה, כי הנושא של הקשר בין העמים לעם ישראל, ומה הפרקים האלה אומרים על עם ישראל, הוא מאוד מאוד יסודי. גם כשהנביא מדבר על העמים, זה לא שעכשיו השם חס וחלילה אמר, טוב, אז מעכשיו העם ישראל הוא לא עם הנבחר, בואו נלך ונגלה את הכוח הנבואי על עמון, על אדום, על צור, לא, ממש לא. כשעם ישראל יורד, אז התגלות השכינה צריכה לקבל היקפים רחבים יותר. עכשיו עם ישראל בגלות, אז פתאום שם השם נקרא על עם ישראל בגלות, ומעילה המבט הופך להיות פחות ישיר עם ישראל בארץ ישראל בית המקדש, אלא יותר רחב דווקא בגלל שהשכינה קצת בעצם גלתה. אז בעצם סיכום רק הנקודה הזאת, עצם זה שהשכינה פונה דרך הנבואה לגויים, זה חידוש ראשון, ואנחנו צריכים להיות ערים בפרקים האלה לראות מה הקשר בין הגויים האלה לעם ישראל, האם יש פה בחינה של גלות, של גאולה. נקודה שנייה שקשורה לראשונה, כאשר מתחילת הפרק הפה של יחזקאל היה אילם. וכבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, שככל שהחורבן מתקרב, אז מושלם המעבר, הנדידה של השכינה מישראל לבבל, ואז הפה של יחזקאל הולך ונפתח. זה בעצם תהליך שלם. אנחנו נמצאים בשנה התשיעית, כשמלך בבל צר על ירושלים, אז זה בעצם שלב חדש בהתקרבות של הנבואה ליחזקאל, בהתקרבות של השכינה לבבל, ולכן בסוף פרק כ"ד, אז אמר השם לנביא, הנה עכשיו בפרק הזה אני אומר לך שהתחיל המצור, ותהיה מוכן, יבוא הפליט ואז ייפתח פיך. זה ממש בדרך לשם. וזה מפתיע שמיד אחר כך, האם הנבואה של יחזקאל לאומות, שפתאום פונה אליהם וכאילו שותק ביחס לעם ישראל, זה פתחון פה יותר או שסגירת פה יותר? אם בהתחלה הייתה שבוע הימים של היעלמות, כלומר שהוא לא אמר כלום, אחר כך היה 11 פרקים שהוא בכלל היה בירושלים יחזקאל, ואז היה פרקים שבהוראות שעה הוא דיבר איתם, והלך והוכיח אותם ומשלה נבואה והכל, ביחס ליחזקאל כנביא, מה הם הפרקים האלה שאנחנו עוסקים בהם? האם זה בעצם שוב פעם ניתוק לגמרי מעם ישראל? זה מעניין, כי אז ראינו, אני כמעט בטוח, עכשיו לא בדקתי את זה, אבל שהפרשן, מנחם בן שמעון קוראים לו, שמופיע באריסטוקול, אז רבנו מנחם בן שמעון, הוא אומר שפה בפרקים האלה, זוהי ההיעלמות של יחזקאל. ביחס לקושייה המפורסמת, איך יכול להיות שיחזקאל פיו נעלם, אם הוא מנבא כל כך הרבה פרקים, התשובה שלו, שרבנו מנחם בן שמעון, זה, אם אני זוכר את השם שלו נכון, זה שפה זה ההיעלמות שלו, באמת פה, דווקא כשהתחיל המצור, עכשיו החורבן מאוד קרוב, אבל עוד לא קרה בפועל, כשהוא יקרה בפועל, אז יהיה פתחון פה של יחזקאל, אז התחילו נבואות הגאולה. אבל בשלוש שנים האלה של ביניים, אז, לפי דרכו, זה ההיעלמות של יחזקאל, פה הוא בעצם שתק ולא אמר כלום לעם ישראל, דיבר רק לגויים. בסדר? אז במובן הזה יש פה כאילו נסיגה לתחילת הספר, והפניית המבט. עם ישראל עכשיו לא, צד אחד ירושלים הולכת ונחרבת, בצד שני השכינה עוד לא, זהו, עברה לבבל סופית, קרה החורבן, עכשיו אתם המושא של הגאולה העתידית, בבין לבין הזה יש בעצם את המסעות על העמים לפי דרכו.
הפליט לפי זה, זה פליט שמגיע אחרי החורבן?
זה בכל מקרה, בכל מקרה, מה שכתוב בפרק כ"ד, זה שכשיקרה החורבן, אז יבוא הפליט, ואז אני אפתח את פיך.
אז לפי הסבר שזה מהמצור, איך מסביר על זה?
עוד פעם, מה השאלה?
אמרנו ש... אבל אז אם לפי... היה הסבר שהסברנו שהפה שלו יפתח זה מתחילת המצור, לא?
כן, זה לא, כלומר, העיקר בספר יחזקאל הוא שהפה של יחזקאל ייפתח אחרי החורבן, כשיבוא הפליט. זה מה שכתוב מפורש גם בפרק כ"ד. אבל כן, בעצם אמרנו שעצם זה שהשם עכשיו אומר לו, מועד וזמן מסוים שפיו ייפתח, הוא עכשיו מודיע לו את זה, הרי מראש יחזקאל יודע שמתישהו זה יקרה, אבל עכשיו כשקורה המצור, השם מודיע לו את זה, זה עוד שלב של בעצם לקראת פתיחת הפה. אז אני רק אומר שבשלב הזה זה שלב ביניים, ש... יש מבט אחד שאותו אמרנו עכשיו, שעכשיו דווקא הפה שלו נסגר, איזה מין היעדר קודם להוויה כזאת לקראת הפתיחה שלו שתהיה בחורבן, אבל אני חושב שלפי רוב המפרשים שלא הסבירו ככה, אז כתבתי את זה במאמר שיש אותו בתקיעה, שיש שם שלבים של הפה שיחזקי הולך ונפתח, אני חושב שיש פה דווקא שלב של פתיחת פה יחזקי, של התקדמות, ואז צריך להבין איך ההתקדמות הזאת קורית בהקשר של הגויים, כלומר, ולזה אנחנו מיד נעבור. אני אומר, אמרנו שני מבטים על הנבואה, להאמין, המעמד של יחזקאל כנביא, האם, כמו שרבינו מנחם בן שמעון אומר, זה התרחקות וסתימת פיו מחדש, או, כמו שמיד אני חושב יותר התבהר, זה עוד שלב דווקא לכיוון פתיחת פיו של יחזקאל, ולכן בפרק כ"ד אשר אומר, הנה, כבר תתכונן, זה עומד לקרות, החורבן הולך ומתקרב, וממילא לצערנו קורה החורבן, אבל מצד שני, מתחיל המהלך של שכינה בבבל, אפשר להתחיל לפתוח את הפה לבית המרי שם, וזה מה שאנחנו מיד נגלה, שיש פה בחינה רבה של התקדמות, למרות שהנבואות המפתיעות האלה לעמים, כמו שאמרנו, שבדרך כלל זה לא המצב הרגיל בתנ"ך של נבואות לעמים. בסדר עד פה?
שאלה כן, רגע. כן. לא הבנתי גם את ההשוואה ליונה, וגם מה שעכשיו הרב אמר בשם הפרשן הזה, כי בסוף זה, יונה באמת מדבר רק, אפשר גם לאותו לקשר זה, אבל יונה, אין שם שום מזכיר, פה בנו בכל הנבואות שלנו, הכל זה מה חטאו כנגד ישראל, יש לנו פה אפילו גאולה לישראל, קרן ישועה אצלנו, יש כאילו הרבה, הכל זה, אולי זה גם להראות טוב, זה כבר אולי באמת פרשנו יותר להראות לישראל במה הם חטאו ומה אנחנו ללמד מזה, אבל בסדר, זה נגיד לא מפורש בזה, אבל מוזכר פה המון ישראל, זה לא...
Yeah, אתה צודק, אני לא אומר שלא מוזכר ישראל, אבל בסופו של דבר הנושא, למי הנבואה פונה, בתחילת פרק כ"ה, אשר אומר לנביא, שים פניך לבני עמון. ותראה, אפשר להגיד, רוב הנבואות של הנביאים האחרונים לעם ישראל זה נבואות תוכחה. עצם זה שיש פה נבואת תוכחה לגויים, אז מה? אבל בפועל, מה שבעצם עכשיו השם אומר, אתה חטאת, אתה עומד להיענש, זה מערכת שאופיינית לב והיה עם שמוע של עם ישראל. רק לעם ישראל יש קרבת השם כזאת, א' של השגחה ששכר ועונש חטאתם, אז טיפלו לכל זה לאומות, זה הרבה הרבה יותר רחוק, וב' על זה עיקר המבט שלי, שעכשיו הנביא יבוא וידבר איתם, ובעצם יגיד להם וישמיע להם, מה עומד לקרות איתם, זה בלתי נתפס. זה ממש נבואה לגויים, למרות שזה בהקשר של חטא לעם ישראל, זה ברור. בלי זה כנראה אולי בכלל לא היה. בסדר? אבל עדיין יש פה רמה חדשה של התנתקות מההווה, מההתרחשות של מה קורה עם עם ישראל, והפניית המבט החוצה. מה שאתה אמרת, אמרת דבר נכון, שהוא נוגע לכל המבט שאנחנו נראה עכשיו, שגם, זה לא שעכשיו הנביא עובר לדבר על אלסקה והאם ימצאו שם נפט או לא. הוא בעצם מרחיב את המעגל בגדול אל שכני עם ישראל, והוא מנבא להם מה יקרו בגלל שהם חטאו כלפי עם ישראל. בסדר, אבל אני חושב שזה לא סותר. מסכים?
כן, כן, יותר מובן. תודה.
בסדר, מעולה. יש לו כוח על השאלה. עכשיו, אני רוצה שנבין רגע את ההשפעה החיובית של, ואת החידוש הגדול של עצם הנבואה לאומות, וזה עכשיו מאוד צד. זה דבר שהערכתי בו בספר על מגילת אסתר, עוד מעט מתחיל הזמן שלו, הגיע אדר א' אדר ב'. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו עכשיו נמצאים לקראת חורבן בית ראשון, בערך 140 שנה אחרי שסנחריב בלבל את כל האומות. כנראה שזה היה בתהליכים ולא בבת אחת, אבל כשסנחריב בעצם, אני אומר עכשיו ממש בכמה משפטים, מתמצת מערכה שלמה, אבל הוא פשוט החריב את הסדר שהקדוש ברוך הוא ייסד בבריאה. הקדוש ברוך הוא ייסד 70 אומות, והסדר הזה נשמר והתקיים עד ימי סנחריב, שבעצם התחיל שלב חדש בהיסטוריה, שלב חדש בעולם, והפך את זה מ-70 אומות לאיזה מין סלט אחד גדול, ערבוב אחד גדול שאין אומות, ולכן הוא יכול לבוא ולקום ולשלוט על כולם. מאז, בעצם לא היה הרבה מה לדבר על זאת האומה הזאת, זאת האומה הזאת. ההיסטוריה ממש הלכה אל, מעכשיו יש אשור, מעכשיו יש בבל, והיא עושה מה שהיא רוצה. משנה גבולות, מגלה, הורגת, לוקחת מיסים, זה בעצם, מאז השתכח זכרם של האומות, וזה עד היום. כלומר, היום, לך תדבר על, תפתח פרשת נוח בפרק י' ובראשית. תראה את השמות של האומות שם, זה לא אומר לנו כלום, אבל פעם זה היה העולם. כמו שהאדם זה ראש ובטן ויד ולב ואיברים, ואי אפשר לדבר על אדם בלי זה, ככה העולם היה, אני, אתה, משפחות העמים, ומי הסנחריב, הכל התבטל, וזה גרם להרבה צרות שקיימות עד היום. איפה כן השתמר הזכר של האומות? בתנ"ך. הוא אומר התנ"ך, כוח אלוקי והשגחה מיוחדת, השם בעצם מעניק לעולם את היציבות, שבכל זאת משהו פה לא נאבד, ושיש תקווה. וירמיהו ממש מפורש שיחזרו האומות לקדמותן. אז עצם זה שיש פה נבואות לאומות, צריך להבין את החידוש הזה, עכשיו אני אומר, בהתנשאות של המבט, אבל את הלחימה מול המפעל האדיר של האימפריות, שמתחיל באשור וממשיך בארבע מלכויות, בבל, פרס, יוון ומלכות רביעית, אז הלחימה על יסודות העולם, על 70 אומות, שזה הסדר שאיתו העולם צריך לעבוד, זה מה שבעצם הנביאים קצת מאחורי הקלעים, לא ישיר, אבל עצם זה שהם פונים ואומרים, אמון, מה יקרה איתכם? מואב, מה יקרה איתכם? פלישתים, מה יקרה איתכם? צור, צידון, מה יקרה איתכם? אז לפחות במעגל שסביב עם ישראל משמר את הסדר שהקדוש ברוך הוא ברא, שכך העולם צריך לעבוד. וגם פה, כמו שנתנה לעיר קודם, זה לא שעכשיו ירמיהו או יחזקאל או ישעיהו ינבו ל... לא יודע מה, לאיי תרשיש עכשיו נבואות שלמות, אלא הגרעין הזה של הסדר הישן הוא דווקא סביב עם ישראל. הרי אשור הצליח להחריב את כל העולם חוץ מאומה אחת. הוא נפל, זה מפל את סנחריב, מול עם ישראל, מול ירושלים, ממש רב שקי אמר בשם סנחריב, גם לכם אני אעשה כמו שעשיתי לכל האומות, בעצם, אתם המסמר האחרון בהריסה ציורי העולם שהשם ברא, אבל שם, שם אמר בעצם הקדוש ברוך הוא, עד כאן. נגיד את זה בשפה של משה רבנו, משה רבנו ממש הצביע על הסדר שהקדוש ברוך הוא ברא, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. שהפסוק הזה ממש בפשט שלו אומר, כל העמים 70 לשון הם כנגד כוח ה-70 שבעם ישראל. בעצם השם לימד אותנו בתנ"ך, אתה סנחריב הצלחת להרוס את יצב גבולות עמים, אתה חשבת להרוס גם את למספר בני ישראל שהם משמרים את כוח השבעים הזה, אבל שם נפלת. בנבואות לאומות אצלנו, וביחזקאל, סליחה, ובירמיהו ובישעיהו, זה בעצם מתחיל להחזיר, זה תהליך ארוך טווח של אלפי שנים, אבל משמר את ה... זכר של האומות, ומעבר לזה, את היותם מושא, את היותם ישות קיימת שהקדוש ברוך הוא מדבר איתה. זאת אומרת, צריך לזכור, היה תהליך של ריקבון מאוד מתקדם מאותם תקופות. עצם זה, שהנביא מדבר אל עמון, מדבר אל מואב, הרבה 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 בעיני בני הדור, זה היה לא רלוונטי בכלל. זה כמו שהיום, אם עכשיו יעמוד מישהו, לא יודע מה, יקום, בעזרת השם תחזור הנבואה, ועכשיו תהיה נבואה חוצבת לאבות, אל סוריה, אז אנחנו נעמוד ונצביע ונגיד, רגע, אבל הנביא, מי זה סוריה בכלל? לך, כאילו, מה תראה שם? הכל שם חורבות. הכל שם, כאילו, על מי אתה מדבר? מי זה סוריה? היום זה עוד בסדר. אז בעצם, אלה שגרו כל השנים במואב, בעמון, בזה, לולי הנבואות פה, בכלל לא היה על מי לדבר. הם נמצאים שם, הם נמצאים כאן, פשוט פיזית בלבל את כל העמים. בספר שם על אסתר, אני כאילו מביא מקורות עד כמה זה... בלבול מוחלט ועד כמה לא ישתמר זכר האומות. אז אני אסיים את הנקודה הזאת עם מקור חשוב. שנייה רגע, אני אעלה אותו פה. הנה. מאחד מהנבואות האלה, הנבואה של ירמיהו על מואב, הרמב"ן לומד שבאמת ידו של סנחריב פחות שלטה, לפחות בחלק מהימים שמקיפים אותנו. לוקח את זה כאיזה אב טיפוס ללמוד על כל ה... על מה שאמרנו. הרמב"ן, יבמות עין וב, אומר, והמון ומואב לא הגלה אותם סנחריב, אלא החריב מקצתן. מאיפה הוא מביא ראיה? מהנבואה של ישעיהו על מואב. 3 שנים כשני שכיר, ונקלע כבוד מואב בכל המון ערב, ושאר מעט מזער לא כביר. הרי שנשארו מקצתם שלא גלו כלל. ובהם נאמר בנבואה של נבוכדנצר, שענן מואב מנעוריו ובגולה לא הלך. אז בירמיהו יש את המילים שענן מואב ובגולה לא הלך, על מה ירמיהו מדבר? ממש על מה שאמרנו עכשיו, שסנחריב בא ופשוט איפס, החריב, גרם שאין יותר אומות במובן הרגיל, קמים נביאי ישראל ואומרים, רגע, רגע, קודם כל, מול עם ישראל הכל נכשל, עם ישראל נשאר בתור עם, בארצו, עם ייחוס, עם תורה, עם תרבות משותפת, עם... בעצם סנחריב נפל מול עם ישראל, אבל המבט בנביאים האלה, כשאנחנו מדברים על האומות, זה שבעצם הפרויקט ההיסטורי הזה של סנחריב, נעצר בירושלים, אבל גם התעמם בעמים שמקיפים אותנו. אז זה כוח הנבואה מהבחינה הזאת מתגלה פה, מתגלה איך נביאי ישראל בעצם קמים ומצליחים לשמר ובעצם לדורות עולם עד היום את הזהויות שלמעשה נעלמו. אז זה עוד היבט ממש יסודי וחשוב.
אפשר עוד רגע שאלה להעבר? לא הבנתי בדיוק, כאילו בהתחלה אני פשוט לא מכיר את ה... מה שקרה שם באומות, במובן הסתם, מה התבלבל שם ומה לא, אבל אם הנביאים מדברים דווקא על האומות שכן נשאר, אני מבין, לפי מה שעכשיו הרב אמר. לפי מה שעכשיו אמרנו, זה, אז זה כן נשאר, כן מה שנשאר.
תראה, ראינו ברמב"ן, זה כן מה ש... זה נשאר ולא נשאר, כלומר, תראה, הרמב"ם אומר, שוב, אני מביא את זה שם ספר אסתר, שאין יותר איסור בפועל, פרקטית, אין יותר איסור להתחתן עם האומות, הרי אם עכשיו יבוא מישהו ויגיד, אני אמוני, לפי התורה, אסור להתחתן עם אמוני. אבל זה כבר ברמב״ם, זה כבר כאילו, סליחה, במשניות, בברייתות, גמרא הרמב״ם, אני כאילו מתמצאת עכשיו את הסוגיה, אבל הרמב״ם מסכם להלכה שבפועל אין איסור להתחתן עם אמוני, למה? כי בא סנחריב ובלבל את כל האומות, ולכן הוא בטל ברוב. גם מי שיטען שיש לו איכות, זה אין אמוני יותר, אין. סנחריב גרם שאין יותר אמוני. בסדר? זה המצב מהסחריר, הוא פשוט בא ופיזית כדי שיוכל לשלוט ולא יהיו שום מרידות, לקח אותם עגלה לשם, לקח אותם עגלה לשם, פשוט כמו עיסה אחת גדולה, הפך את העולם. אתה מבין? עכשיו, אני אומר, שיכול להיות שנשארו עוד איים מסוימים, על זה הצביע הרמב"ן, שרק חלק ממואב גלו וחלק לא, אבל זה עצמו לדעת כאילו, להתמקד בזה ולשמר את השם והזכר שלהם, ולדבר עליהם בתור אומה, זה עצמו ממש לא מובן מאליו באותה תקופה.
לא, כי בסוף גם החטאים שלהם זה בתור אומה, זאת אומרת, מאשימים אותם בתור אומה, אז יש אומה.
יש פה שימור הישות הזאת. זה משלים את מה שאמרנו בהתחלה, בהתחלה אמרנו שעצם זה שיש נבואה לאומות, זה מין התנסות מעל המעגל הרגיל של הנבואה, שהוא פשוט השכינה בעם ישראל ולכן הנבואה בעם ישראל. יש פה שבירה של הכללים הרגילים, שזה מה שהשם לימד את יונה, שגם נינווה בסופו של דבר היא חשובה להשם, ויש מצב לא רגיל, מצב קשה, שבו גם השם מדבר אליהם. עכשיו עלינו קומה וראינו שבכלל זה לא רק שיש, עד עכשיו כאילו אמרנו, יש אומות, וזה חידוש שהשם מדבר איתם. פה אנחנו רואים, עצם זה שהנבואה מדברת איתם, היא בכלל משמרת את השר, הרי כל אומה זה לא רק המלך והשרים שלה, והכבישים שלה, והנהרות שלה. זה קודם כל השר של אומה, כוח כזה, שיש לו תפקוד, שיש, האופי שלו בא לידי ביטוי. בנבואות האלה, הנביאים בכלל נותנים שם וזכר ושארית, לשרי האומות האלה, שיש על מה לדבר איתם. יש עם מי לדבר שיחרב, יש את מי להאשים, יש על מי, את מי להוכיח שהוא חטא כלפי עם ישראל. בסדר? וזה לא לחינם במעגל שמקיף את עם ישראל. במעגל האומות האלה דווקא. בסדר עד כאן? עכשיו תגידו שנייה, התייעצות. עכשיו 7:15. חבורות, יש לי שתי שאלות. א', האם לדעתכם רלוונטי לעשות חבורות בזום, או שהיום מסתפק רק בשיעורים? שאלה גם על הפורמט, וגם האם יש לכם פנאי וזמן עכשיו בזום לזה. ואם נחליט שלא חבורות, אז שאלה האם פשוט נעשה עכשיו המשך של עוד חצי שעה לשיעור, או נעשה את זה עוד איזה רבע שעה אחרי הפסקה. אז שאלה ראשונה, דברו שנייה, מה לדעתכם לגבי חבורות, רלוונטי עכשיו?
יש מישהו שיכול להעביר בכלל?
אני הכנתי, אבל לא אם מישהו, אם כאילו מה שמתאים לאנשים לגמרי.
לך יש להעביר על הפרקים של השבוע?
כן, משהו קצר.
כן, בסדר. אז עכשיו פשוט תגידו, אנחנו פשוט בחברות ובגלוי. כאילו זה לא מול אף אחד. אתם מעדיפים חבורות או היום בלי והמשך שיעור? חבורות זה בעצם העברה
של חבורה אחת, לא?
כן, חבורה אחת בדיוק.
אני מציע אולי לעשות שיעור ואחרי זה חבורות, והכל צמוד.
אז למה שיעור ואז חבורות?
לא יודע, מי שמתאים לו יוכל, מי שלא מתאים לו, לא יודע.
אה, בעיניים כזה.
לי לא משנה הסדר.
סבבה.
גם כן, לא משנה לי הסדר, אני רק יודע שבשמונה אני חותך.
אה, בסדר, אוקיי, זה חשוב.
כאילו מה שיש צפוף, בלי הפסקה או משהו מבחינתי.
נתנאל, מה מבחינתך?
לי לא משנה, אבל אם אנשים צריכים ללכת פה, אז עדיף שיהיה קודם שיעור נראה לי, ואחרי זה מה שישאר, אז...
בסדר, אוקיי. אז בואו נעשה ככה שכאילו אני אמשיך עוד 2-3 נקודות עד נגיד 7-40, ואז באמת כאילו נעשה חבורה, אפילו חבורה ב2-3 גם סבבה, בסדר? מוסכם? בסדר. יפה, אז עד עכשיו דיברנו על 2 או 3 מוקדים, מבטים מאוד חשובים על הנבואות פה לאומות. אמרנו, קודם כל, עצם זה שיש פנייה לעמים זה חידוש בתולדות עם ישראל, בעצם זה שיש ישות של העמים, זה העמדה מחדש של יסודות העולם שהופרו על ידי סנחריב, ושימור לא רק עם ישראל עצמו, אלא גם האומות שסביבם. יפה, מפה אני רוצה קצת לעבור יותר, בעצם כל, הדברים שאמרנו הם יכלו להיאמר גם על ישעיהו, על ירמיהו, על פרקי העמים שלהם, זה נתניה בעצם התשתית של איך אנחנו צריכים לגשת בכלל לפרקים על העמים שאופיינים.
הרב יואב.
כן.
באמת שאלה, ביחס לישעיה וירמיה, איזה מעבר יהיה שם? כאילו זה אותו זווית, כי פה בעיקר היה פה התמקדות ביחס להיעלמות ולזה שזה משהו שהוא ספציפי ליחזקאל, כאילו בחלק מהדברים שאמרת.
תראה, אז אני אגיד את זה בקיצור, בירמיהו זה הרבה יותר חד, בירמיהו בעצם הוא מספר על כל התהליך של החורבן, ברגע שהחורבן קורה, הוא פתאום עובר לאומות. ככה מסתיים הספר, רק הוא לא מסתיים האומות, הוא בסוף סוף הספר, פרק נ"ב, חוזר לתאר שוב את החורבן שהוא כבר תאר. בסדר? אז שם זה ממש כאילו, שלצערנו, חס וחלילה, אבל זה מה שקרה, עם ישראל נחרב, הוא לא רק נחרב, אלא בעצם הוא הלך ושקע במצרים, וכאילו זה היה חורבן מוחלט, אז ירמיהו עובר לאומות. בישעיהו זה קצת מבנה יותר מורכב, שלא ניכנס אליו עכשיו. אבל גם שם אני חושב שזה תפקיד מרכזי, המקום שבו הוא נמצא. קיצור, לא, זה סתם, אין מה להיכנס שם יותר מזה, בסדר? יפה. עכשיו אני אכנס כאילו כן יותר ספציפית, שוב, מבט כללי עדיין, וזה אנחנו נעסוק היום, מבט כללי, זה מה שחשוב לי שיהיה לנו בראש, אבל מבט כללי על הפרקים שלנו. בסדר. על מי הנביא מתנבא? הנביא מתנבא בפרקים האלה על 7 עמים. בסדר? מואב, עמון, אדום, פלישתים, זה 4. צור ומצרים וצידון, זה 7. אני לא כל כך מאמין בזה, אבל ראיתי כבר מי שהשווה את זה ל-12 שיבת עמי כנען, שמולם התמודדנו בימי יהושע. כמובן המספר 7 הוא לא סתם, לא יודע אם הייתי משווה את זה דווקא אליהם, אבל... עכשיו, יש פה משהו לא מובן. כמו הרבה דברים שאני רוצה כאילו להרגיל למבט, לאיך להתבונן בבהירות וחדות מבט כללי על פרקים. אני עכשיו ילד קטן, שעומד ושואל את השאלה, אבא, תסכם לי רגע במשפט אחד, מה קורה? מה נאמר בפרקים האלה? תשובה, אני הייתי אומר לבן שלי ככה, הנביא הוכיח את עם ישראל הרבה שנים, זה לא עזר, ועכשיו מתחיל התהליך של החורבן. נכון, פרק אף דלת, כבר התחיל המצור, המצור התחיל, זה כבר זהו, ירושלים נמסרה על ידי הגויים, אז הם עוד לא נכנסו, הם עוד לא שלטו, הם עוד לא החריבו, אבל היא כבר בידם, היא במצור, זהו. כשירושלים במצור, אז הנביא עוצר, ועכשיו סוגר חשבון עם כל העמים שסביבם ישראל, שהם היו לא בסדר, אז צריך להרביץ להם. בסדר, זה במשפט אחד, כאילו יש פה את החשבון האלוקי עם אלה שחטאו וכלפי ישראל ובעצם היו נגדם. זה דבר קשה. כי הבן שלי היה עונה לי, אבל אבא, אם עם ישראל עכשיו גולה והסתיים הסיפור שלו, אז מה מעניין אותי עכשיו, זה כל כך דקדוקי עניות, את מי ששמח שעם ישראל נחרב, לא יודע מה. עכשיו המון ספקה כף, או פלישתים, עשו איזה משהו נגד עם ישראל, בסוף, לא יודע, זה כמו, זה ממש כמו שמישהו עכשיו, כמו הבדיחה הזאת, שמישהו נופל במגדל של 100 קומות, ואחר כך באים ובודקים, אוי, אבל מה עם השעון שלו? עם ישראל עכשיו מת. עכשיו, לראשונה, לכאורה, בטל, נפל, קשה, המפעל ההיסטורי הזה שהתחיל ביציאת מצרים. ועכשיו לעצור רגע לפני וידוע הריגה, רגע לפני החורבן, ולהגיד, רגע, רגע, איך שמחתם כשנפלנו? מה זה מעניין? אתם הולכים עכשיו, זהו, אתם לא פה עם ישראל, מה? מה שאני רוצה לומר, זה כתוב מפורש בפרקים, אבל צריך לשים לב איזה עוצמה חיובית יש בנבואות האלה, שבעצם הנביא אומר, וזה אני חושב, הצד של דווקא פתחון פה, הצד של התקרבות, אז עוד לא עם ישראל עצמם, אבל עם ההבהרה עד כמה החורבן, הוא חלש לעומת עם ישראל. הרי בעצם מה הנביא אומר בפרקים האלה? הוא בעצם אומר, עם ישראל עומד לחזור, וצריך שלא יפריעו לו שום. הרי אם עם ישראל לא עומד לחזור, כל הנבואות האלה הם פשוט, כמו שאמרתי, דקדוקי עניות לא רלוונטיים. עכשיו שבאה האימפריה של העולם ופשוט מוחצת, הורגת, מגלה, מעלימה את עם ישראל, את מי? כאילו אני אומר את זה מילים חריפות, אבל את מי מעניין זה שפלישתים היו נגדנו? זהו, זה כבר סוף פסוק, כאילו שעשו עכשיו מה שהם רוצים פלישתים. אז האם זה רק להודיע לי דרכי ההשגחה, אני יודע שזה כאילו מה שאפשר לומר, אבל זה תמיד יהיה נכון. צריך לדעת שגם החורבן, ההשגחה ממשיכה, אבל כמו שאמרנו, עצם ההשגחה בדרך כלל היא לא פונה לעמים ואומרת מה יהיה להם, כשמתמלא את צעתם, היא מעיפה אותם וזהו. אבל פה, מה שאני אומר, הרי זה פסוקים מפורשים אצלנו. נכון, אני שנייה יעלה את זה. בסוף, שנייה את הפרק שאני מעלה את זה, זה בסוף פרק כ"ח. הנה. זה ממש הפשט בנבואה, שעכשיו אני אראה, אבל מה שרציתי להגיד, שזה לא רק פשט הפסוק, אלא זה כל ההקשר של הפרקים האלה. אחרי הנבואה על צור, אז יש את הנבואה על צידון. הוא אומר ככה, ולא יהיו עוד לבית ישראל סילון ממאיר וקוץ מכאיב מכל סביבותם, השתים אותם וידעו כי אני השם אלוקים. אתה עומד ושואל, מה זה הפסוק הזה? הם לא יהיו עמון ומואב וצידון, לא יהיו לקוץ מכאיב לעם ישראל, כי עם ישראל כבר לא פה. על מי יש לדבר? בעצם ההנחת יסוד הברורה מאליה, שהיא החידוש העצום של הפרקים האלה, עם ישראל עומד לחזור. עוד לא קרה כלום במובן הזה. צריך לסגור חשבון איתם, כי צריך להתחיל להכין את הקרקע לחזרת עם ישראל. ואכן הנביא ממשיך ואומר, אני חושב שזה הפסוקים המרכזיים בכל הנבואות האלה בעצם, כי הם אומרים את ההקשר, למה מעניין אותנו בכלל חשבון עם העמים? בלי זה, וכמו שאמרתי, זה היה דקדוקי עניות לא רלוונטיים. כה אמר השם, מקבצי את בית ישראל מן העמים אשר נפוצו בם, ונקדשתי בם לעיני הגויים, וישבו על אדמתם אשר נתתי לעבדי ליעקב. ואז, לכן חשוב, וישבו עליה לבטח, ובנו בתים ונטעו חמים, וישבו לבטח ועשותי שפטים, בכל השתים אותם מסביב אותם. בסדר, הפשט של למה מעניין אותנו שאומות יחרבו, זה לא רק הדבר התיאורטי שיד השם שתדעו שבסוף היא גומלת רע לרשעים, אלא דווקא בגלל שהתחיל המצור, יש פה דרך שלילית אבל חיובית לדבר עם עם ישראל, וזה אני חושב ממש מבחינת פתחון פה של יחזקאל. עוד לא בא פליט, הם עדיין בית המרי, עוד לא יכול לפנות אליהם, אבל עצם זה שהם עומדים ושומעים אותו, מפנה פניו אל בני עמון, ואומר, אתם איך יכול להיות ששמחתם? אתם איך יכול להיות שהצקתם? איך יכול להיות שהייתם כקוץ לעם ישראל? זה בעצם כבר מתחיל להכין באופן ישיר וברור את הגאולה שתתחיל להגיע מפרק למד ג' ועלה מאחרי החורבן. אז זה דרך מופלאה שלא לדבר עם עם ישראל, במובן הזה, מה שרבנו מנחם בן שמעון אמר, זה בעצם העלמות כאילו מחדש, אבל זה לדבר גם לדבר עם עם ישראל במובן הרחב של לקראת הגאולה. בסדר הנקודה הזאת? מעולה. מפה עולה שאלה, דעתי אחת השאלות הכי הכי חזקות בפרק הזה, בפרקים האלה. השאלה שהיא באמת הייתה קשה לי כאילו שנים, וחיפשתי לא מעט וכמעט לא מצאתי מי שדיבר עליה, זה איך אפשר להבין ואיך ייתכן שבפרקי יחזקאל על חורבן העמים אין את בבל. בפרקים המקבילים בישעיהו ובירמיהו, ישעיהו זה מתחיל פרק י' ג', בירמיהו זה מתחיל פרק מ'ו', יש נבואות חורבן על הגויים, והנבואות חורבן הכי מקיפות והכי קשות הן לבבל. למה? אין שאלה למה, כי היא האויב שהחריב אותנו. נכון? אם עכשיו יש נבואת פורענות על מואב, ששמחו, או שמחו כף, או שנקמו, או שכתוב פה על האומות, אז מי שהחריב אותנו, אין צורך לדבר. לא רק זה, בוא גם נעצים את זה. אם אמרנו שכל ההקשר של הפרקים זה בגלל שישראל יגאלו וצריך להכין את הקרקע לזה, אז א' ב' זה שבבל יחרבו, כי כל עוד הם לא יחרבו, אז פשוט עם ישראל קלו אצלם בגלות. אז לכן, אם תסתכלו בירמיהו, נונון א' פרקים ארוכים מאוד 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 על נבואה לבבל חריפה וקשה. בישעיהו, י' ג' י' ד' וגם בהמשך הספר, וי' ז' שוב פעם, פרקים קשים וחמורים נגד בבל, זה האויב העיקרי. ודווקא יחזקאל, שהוא התחיל לחוות את גלות בבל, הוא כבר שם. אין נבואות פה, נותן על בבל. דעתי זה דבר קשה ולא לא מובן, פשוט לא מובן. לא רק זה, אלא גם בנבואות על העמים, יש יחס הפוך לבבל. תסתכלו בנבואה על מצרים, פרק ל' נדמה לי, הנה, השם עוד אומר שהוא יחזק את בבל. בן אדם, את זרוע פרעה מלך מצרים שברתי, תתתם, וחיזקתי את זרועות מלך בבל, ונתתי את חרבי בידו, ושברתי את זרועות פרעה. יש פה עוד התייחסויות בבל כאלה, הנה, חזקתי את זרועות מלך בבל, יש פה עוד התייחסויות כאלה הפרקים לבבל בתור מי שהשם דווקא עוזר להם. אז לא רק שאין את החורבן שלהם, כמו שיש בישעיהו וירמיהו, שהם העיקריים שאותם צריך להחריב, זה עונש על מה שהם עשו לישראל, אין בכלל אותם. איך אפשר להבין את זה?
אפשר להציע משהו קטן? לא, אולי זה מה שדיברנו בתחילת הפרקים, ש... אולי שיחזקאל לא מדבר על שיבת ציון, על בית שני, הוא מדבר על העתיד לבוא. ושם כבר בבל זה לא יהיה רלוונטי, ובבל דווקא עכשיו זה היכולת לבנות את עם ישראל בגלות שם. ואז הוא דווקא הוא צריך להתעסק עם כל העם האחרים שהם יהיו.
לא, לא, אני מתרדבר על העתיד לבוא, אז למה אמון ומואב כן חשובים?
כי כן צריך...
בבל הוא אויב הרבה יותר עוצמתי, והוא האויב כרגע של עם ישראל.
אבל הוא אולי המקום שעכשיו אנחנו נבנים בו, אז כאילו יש להם איזה תפקיד, זה בא, בבל, בבל זה אולי העם היחיד שהקדוש ברוך הוא בחר בו לעשות את כל הדברים, את הדבר הזה.
כן.
כל העם האחרים זה לא, או לא, הקדוש ברוך הוא לא אמר להמון לשמוח כשזה.
אז תראה, א', אני, עם הכיוון אני בהחלט מסכים, אני חושב שזה ממש מצטרף לכל הכיוון הזה שאנחנו רואים בכל הספר, ההנהגה המיוחדת הזאת של אנחנו בגלות, אבל נבנים ממנה, באמת, כמו שאמרנו, הכל פה עולם חדש. אבל אני עדיין, כל השנים האלה פשוט לא רק מופתע, אלא זה בלתי נתפס, בסוף לא יכול להיות, תבין, כאילו, זה קצת הופך להיות הפיכת המבט עד כדי אבסורד. כלומר, לא יכול להיות שהאויב הכי גדול שהחריב אותנו, אז נגיד, לא, אנחנו נבנים בתוכו, אז זה בסדר. מה זאת אומרת? הוא הראשון צריך להיחרד, וככה ירמיהו ויחזקאל גם, ירמיהו וישעיהו, אמרו ללא זה. לא יכול להיות שבכל, עכשיו אני אגיד משהו קשה, אבל והעובדה, עד כמה שאני זוכר ובדקתי, בכל ספר יחזקאל, אין אפילו פורענות אחת על בבל. זה לא רק פה בנבואות על העמים. זה לא ייתכן. כאילו בסוף, זה האומה הרשעה שהחריבה אותה. זה מה שהם. אתה מבין? אז שוב, אני ממש מסכים, אני חושב שזה התשתית למבט, אנחנו נראה את זה וגם אבל זה, כאילו, אני לא מוכן לקבל את זה, כאילו, ככה. טוב, שיש בחינה של טוב ברע, אז לכן אפשר, כאילו, להשאיר את זה בתור, כאילו, יכול בבל עם המחנה של הטובים. יש לכם עוד הצעות?
השאלה היא, מה באמת חזקאל רוצה להשפיע על שדורו שנמצאים איתו בבבל? זה השוני בין ירמיה וישעיהו לחזקאל, הרי ש... חזקאל נמצא בבבל עם האנשים שגלו לבבל. מה המטרה שלו למולם, פחות באמת האובייקטיבית? ויכול להיות שבאמת במטרה שלו למולם, זה רק יגרום נזק אם הוא יצא נגד בבל.
למה? כי התפקיד עכשיו להיבנות בה.
כן.
כן, אני מבין, אבל תראה, נגיד ירמיהו הוא מאוד מאוד מאוד, הוא גם שלח שליחים לגולה ששבו, ותיבנו בבבל, ואל תחשבו עכשיו לחזור. מצד שני, הוא כתב נבואות פורענות כל כך חריפות, עכשיו זה מעניין, כי ירמיהו לא אמר, לא יודע, כאילו צריך לדון שם, אבל בעצם כל הנבואות האלה בבבל הוא כתב במגילה, ושלח שליח לזרוק את המגילה הזאת לפרה. כלומר, זה מין מבחינה הזאת כמו שאתה אמרת. בסדר, עכשיו אין הרבה מה לדבר עם עם ישראל על חורבן בבל, כי... הם רק צריכים להיבנות שם עכשיו, אבל לא יכול להיות עכשיו, בבל מחריבים אותם. נבואות מאוד מאוד חריפות על חורבן בבל, ונזרוק אותם לפרט בתור, אז הם ישפיעו ככה, צור תורה ולימודי. יש גם בחינות כאלה, אבל אני אומר בסוף, שוב, לי זה עדיין לא מסביר. אתה ממש ממשיך, שוב, אני מסכים עם הכיוון הזה, אבל דעתי החריפות של השאלה היא גדולה מהתשובה הזאת. מי עוד רצה לומר? עכשיו תראו, יש תשובה שאני, בשיעורים קודמים לפני ש... יצאו, אני הייתי אומר מה אפשר לומר, והייתי אומר את זה בתור מה שהייתי שולל על הסף. הרי היה אפשר לומר משהו פשוט, אני אקרא לו טכני, שיחזקאל היה בסיכון להתנבא נגד בבל. למה? כי הוא בבבל. כלומר, האם היה אפשר, היה לנו עוד פרקים ביחזקאל, חוצבי להבות נגד האויב הכי גדול, שיחזקאל עצמו הוא הפרי הראשון של הגלות הזאת, של האויב הזה. ולאויב הזה מגיע נבואות חריפות ומחרידות יותר מאשר ישעיהו וירמיהו. אבל זה פשוט בלתי אפשרי. כי מה, אתה רוצה עכשיו שהבבלים ישמעו את זה ויקו אותו, יארגו אותו? מה אתם רואים, אתם בעד או נגד התשובה הזאת?
נגד, נגד. מה, גם בני המון, גם בני המון ופלישתים לכאורה לא שמעו את מה שהוא אמר, לא?
אבל פה, בסדר, לא, לא הבנתי. הבעיה שיש פה סיכון לנביא, הוא ינבא נגד האומה שהוא אצלה. זה הבעיה.
אבל לא, אבל גם ירמיהו התנבא נגד ישראל כשהוא יושב בתוך ישראל והוא הסתכן בזה.
יא, אבל זה הנביא, זה דווקא הולך עם השיטה הזאת, כי בגלל זה השם בהתחלה צריך להבטיח לו הגנה. נלחמו אליך ולא יוכלו לך. השם בהתחלה באמת אמר לו, תקשיב, הם עומדים להילחם לך, אל תדאג, אתה מוגן. אבל פה אין לו
הגנה. יכול להגן גם על יחזקאל, מה?
יפה, נכון. עכשיו, אני לא יודע מה להגיד, כי אני כופף ראשי. זו התשובה שאברבנאל אומר על השאלה העצומה הזאת. בואו נפתח את זה.
אבל יואב.
כן.
אני שואל שוב, ביחס לכל ששת האומות האחרות, יחזקאל הלך למצרים, שמעו אותו, שלחו שליחים למצרים, תקשיב מה הוא אמר, התנים הגדול יושב בתוך יהוריו. אף אחד לא מקשיב לו, בכל מקרה אחד לא שומע את זה.
תראה, יש איזשהו נמען לנבואה הזאת, לא משנה מי. בסוף הנבואה לא נכתבת לנביא עצמו. וגם אם הוא יכתוב את זה לתלמיד שלו, בסוף, החשש הוא שבבל ישמעו על זה, וסיכון הכי גדול שיש לנביא. בסדר? אני נגד, אני לא יודע מה להגיד לך, אני נגד המבט הזה, אבל מה, כאילו, מה נאמר ומה נדבר, ככה נדבר אברבנאל. בוא נפתח.
באמת, הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים אם לא צריך, רואים שגם כששמואל הלך להמליך את דוד, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אגן עליך, הוא אמר לו, תעשה תחבולה כדי ששאול לא ידע.
אני אומר, שורה תחתונה ממש קשה עם התירוץ הזה, שזה בעצם מבחינתי, להבנתי הדלה והקטנה, לא יודע מה להגיד, זה התחמקות לכאורה, כי כאילו מה, אמרתי את זה באופן הכי קשה שיש, אז היה אמור להיות עוד פרקים ביחזקאל, והם לא נאמרו כי יש סיכון לנביא.
השאלה היא תועלת מול רווח, זה
השאלה.
תועלת מול הפסד.
וכאילו להקדים דברנו לדבר, בואו נראה מה הוא אומר, ולא יודע, אני נשאר בקושי, אני אראה לכם תשובות, אז עוד יותר טוב. אני אומר, לפני שראיתי אותו, אני חיפשתי הרבה מי שיענה על השאלה הזאת, אני לא מצאתי עד עכשיו, אגב, מי שימצא, אני מאוד מאוד יודע לו. כי אנחנו בטוח לא הראשונים ששואלים את זה, כאילו זה כל כך... אומר אברבנאל, אמנם תמצא, זה בהתחלה כתב חזקאל, אמנם תמצא, שירמיהו ניבא באחרונה על חורבן בבל, וחזקאל לא ניבא עליו, והיה זה. לפי שירמיהו ניבא באותה נבואה על בבל, ביותו בארץ ישראל, אבל חזקאל שהיה מנבא ביותו בבבל, אם היה מנבא שם חורבן בבל ברעתו, תראה אהרון, היו היהודים משמיעים הדברים לכסדיים, והיה בזה סכנה רבה לנביא. מפני זה לא הראה השם חורבן בבל ליחזקאל כמו שהראה אותו לירמיהו. אז הוא אומר, אני אומר, יש פה גם התאמה קטנה, היו היהודים משמיעים דברים ליחזקאל, הרי צריך לזכור שהיהודים הם בית מרי, מבחינתם יחזקאל מערער להם את כל הקיום, אז בטוח היה מי שהיה אומר את זה לבני בבל. אז אומר אברבנאל, התשובה שאולי, לא יודע, אולי כאלה שיגידו הכי פשט, אין מה לעשות, בלתי אפשרי שיחזקאל ינבא על בבל. לא יודע. אני מבחינתי זה צריך עיון הדבר הזה, אני תמיד אמרתי לכם, עד שראיתי אותו, הבאתי את זה בתור מה שברור שאין לומר. בסדר. אבל שוב, אני אומר, הוא אמר את זה, אני לא מבין את זה בכלל, הבנתם את זה.
אז יואב, חשבנו שיש לך תשובות להכל, מה זה?
רגע, אני אגיד לך, אני חושב שיש פה
תשובה... כן, הוא לא סיים עדיין, עכשיו הוא הולך להגיד את זה.
לא, על אברבנאל אין לי תשובה בכלל. אני חושב שאחרי מה שנאמר, זה יכול גם אולי כאילו להבין את דבריו עם ההתאמה הזאת, אבל אין לי תשובה לזה, ובכלל לא שמעתי טוב מה אמרת. בקיצור, ככה. באמת, אני חשבתי על זה המון. אני אגיד את התשובה שאני חושב בשני רבדים. דעתי, שוב, אני באמת דבר שהלכתי איתו שנים, דעתי, שני הדברים האלה, גם יחד, בעיקר הרובד השני שאני אגיד, מבחינתי הוא ממש מיישב את העניין, אבל תשפטו אתם. אני אתחיל ממשהו שהמהר"ל אומר על בבל. ומה שנגיד עכשיו, שוב, מה אנחנו נהיה לעשות עכשיו? לענות שני רבדים על השאלה למה אין פה את בבל. הרובד הראשון שאנחנו נגיד עכשיו, הוא עצמו ייתן נופך חדש לכל הנבואות פה על האומות. מה התפקיד שלהם? נפתח רגע מדברי המהר"ל. המהר"ל בגבורות השם אומר ככה, מלכות בבל לא הייתה רוצה אלא לשעבד אותם, את ישראל בגוף. כדכתיב, הביאו עצמכם בעול מלך בבל וחיו. ולא תמצא שהיה נבוכדנצר חפץ, רק עול על ישראל. כלומר, המהר"ל אומר, הוא כותב דברים דומים בעוד מקומות, שבעצם מלכות בבל לא רצתה להחריב את עם ישראל. היא, השם העצים אותה, מראש ירמיהו הנביא הודיע על זה, ומלך בבל אמר לעם ישראל, אם לא תמרדו בי, אתם תישארו. ואכן, מפורש ירמיהו אמר את זה לצדקיהו, שוב ושוב. עכשיו השם רוצה לנקות אותנו ולשעבד אותנו, אבל זה יחלוף. ואפילו אחרי החורבן, זה יכול להישאר ככה, זה כל הפרשייה של גדליה. זה בדיוק מה שירמיהו הנביא אמר לעם, תקשיבו, בבל איתנו, למרות שעכשיו מרדתם בהם, בזה שהרגתם את גדליה, הם ייתנו לנו להיבנות מחדש. המבט הזה על בבל הוא מאוד חשוב. כי הוא בעצם אומר, כשבבל עלו על כל המרחב, הם היו שליחים בידי השם, הם כשלעצמם לא באו להחריב אותנו. עכשיו, זה מאוד חשוב. קודם כל, זה כבר מתחיל להסביר לנו למה אין פה המבט של יחזקאל שהוא נמצא בבבל. וזה אני עכשיו מתקשר למבט שאמר נתנאל. עם ישראל נמצא בבבל, גם לבנה בה מחדש, יש פה משהו עמוק. השם מראש נתן לבבל תפקיד, לעשות איזה מין ריסטארט כזה. להקות הכי חזק שיש את עם ישראל, אבל באופן כזה שיאפשר להם להיבנות מחדש. גם אחרי החורבן. ולכן יחזקאל שהוא בעצם מתחיל את התהליך הזה, אז זה שבבל בסוף החריב את עם ישראל, זה במובן הזה, במרכאות, לא אשמתם. זה אשמת עם ישראל שלא נתן לבבל להישאר בזה, של לכבוש אותם, לשעבד אותם, ואחר כך שעם ישראל יצמח מחדש. אבל המבט הזה הוא מאוד מאוד חשוב ביחס לשאר האומות כאן. כי, הרי אני מזכיר, בהתחלה היינו בשאלה, למה עכשיו בכלל מעניין אותנו המון ואב וזה? הרי אנחנו עכשיו נחרבים. אז אמרנו את התשובה כי אנחנו נחזור. אבל יש פה משהו שרלוונטי גם מאוד מאוד לחורבן עצמו. תסתכלו שנייה במבט הזה על מה קורה עכשיו, גיאופוליטית לעם ישראל, במבט של מה שאמרנו עכשיו, שבבל לא באו בעצם להרוס את עם ישראל. הם מבחינתם באו לשעבד אותם. היה חשוב להם לשלוט בנו. אני לא אומר שזה צדקות, כן? אבל צריך לדעת גם מה אין פה. מי שבעצם... עכשיו, שנייה, אני אגיד פה גם משהו ריאלי פשוט. בבל שלטו על עם ישראל מאז השנה הרביעית ליהויקים. כלומר, 18 שנה עד החורבן. אם הם היו שונאים אותנו, אם הם היו רוצים פשוט שלא נהיה, הם היו עושים את זה. כל פעם הסיבה, בהתחלה שהם כבשו את יהויקים, אחר כך את יהויכין, אחר כך את צדקיהו והחורבן, זה בגלל, כמו שאמרנו, שעם ישראל סרב לקבל את העול שלהם. אבל התכנון האלוקי היה, אמר את זה עם יאו בפירוש, בבל יבואו, יהיו איזה מין אומה גדולה כזאת שולטת, אתם תהיו קצת תחתם, ואז תוכלו להיבנות מחדש בהמשך. בבל אנחנו רואים בהתנהלות שלהם, ורואים את זה בירמיהו, עכשיו אין לנו זמן לפתוח, אבל עם מזוזר אדן וירמיהו, כמה הם כיבדו אותו, כמה הם האמינו בנבואות אפילו של ירמיהו. מה שאומרים לו, השם עכשיו הפיל אתכם כמו שהוא אמר לכם. בבל לא שנו את עם ישראל, הם לא רצו להעלים אותם. אל מול זאת, אומר ספר יחזקאל, שנמצא בבבל. ובו מתחילה להתממש המגמה כן החיובית, שלמרות שבבל מחריבים אותנו, אנחנו נתחיל להיבנות בה. אומר יחזקאל ואומר, כן, כן, אבל יש פה כמה וכמה אומות, שהם כל השנים שנאו אותנו ורצו שלא נהיה. העזרה שלהם לבבל, של מואב, של המון, השמחה שלנו, העזרה שלהם, לשדוד אותנו, לשלול אותנו, להגיד למלך בבל לעלות עלינו, זה יותר גרוע ממה שבבל עצמם עושים. המבט פה למהומות בהקשר הזה, הוא נוקב ונותן הקשר חדש וחודר ועמוק איתם. כי זה בעצם אומר ככה, עם ישראל מאות מאות רבות של שנים ישב פה בין אדום, עמון, מואב, פלישתים, צור, מצרים. ומה שבבל לא עשו, הם עשו. במובן הזה, שאם רק הייתה הזדמנות מכל אחד מהדורות האלה למואב, הם היו מכחידים אותנו, מבלק, דרך קושן רשתיים, ועד לחורבן. כולל המלחמות באמצע עם דוד, עם שאול, אותו דבר, מצרים, אותו דבר. בעצם הנביא פה עושה עכשיו חסמון היסטורי, דווקא בזמן שאנחנו נחרבים, יש פה את אלה שכל השנים מכינים לתשתית ולא מוכנים לקבל אותנו כעם בין העמים. קיים במרחב הזה של מזרח התיכון, של הסער הפורט. אתם מבינים? האומות הם אלה שנתנו את ההקשר לבבל, את המעטפת לבבל, להכחיד ולהשמיד את עם ישראל, ולא רק לשלוט עליהם. אתם מבינים? זה נותן משמעות חדשה הרבה יותר חזקה וקשה, לזה שהמון עומדים בצד ושמחים. זה לא סתם שהם שמחים, זה מה שבבל לא עשו, הם עשו. אני חושב שיש משמעות גדולה, צריך לראות את זה בפרקים עצמם, משמעות גדולה בפרקים האלה ביחזקאל, שבעצם אומרת, אתם הובלתם את בבל לשם. לא רק ש... אני אומר, הבבת, אני חושב, השגוי, שהרבה פעמים אנחנו קוראים את הפרקים האלה, זה באו בבל, האויב הגדול והשונא העצום והמחיד, והחריבו אותנו, והם ישבו בצד, הם מחאו כפיים. ועכשיו הנביא דווקא מדבר עם אלה שמחאו כפיים, אבל עכשיו הכל התהפך על הראש. אלה שמחאו כפיים זה לא סתם, זה הם אלה שבנו את התשתית לאורך כל השנים, שאנחנו השכנים של עם ישראל, הקרובי משפחה שלהם, שיצאנו מהזרע שלהם, לא מקבלים אותם. הלוואי שימותו, הלוואי שימותו, הלוואי שילכו. בוא בלק, תקלל אותם, בוא נכבוש, בוא... ואז יום אחד זה יתממש. בבל בעצם מגשימים את התיאוריה שהם פיתחו כל השנים. מבינים? אז זה הרובד הראשון. הרובד הראשון, למה הנביא לא מזכיר פה את בבל? כי בעצם האויב היותר אמיתי, היותר שורשי, זה כל שכני ישראל, אני אגיד פה עוד משפט, שדווקא היה להם תפקיד מאוד גדול חיובי. הם לא סתם נולדו מילות, מיסב, פלישתים, יש פה ממש סוגיה שלמה שהעמים שכני ישראל היה להם תפקיד להיות מעגל בית שלנו, להיות מפיצי הבשורה של עם ישראל, להיות קרובי המשפחה שלנו בין העמים, והם דווקא בגדו בתפקידם ולא קיבלו אותנו כל השנים. זה התשתית שהם יצרו מאות שנים שעליה באה בבל. ולכן, בבל היא לא הנושא פה. הנושא זה העמים האלה. זה, אני חושב, רובד אחד של תשובה. בסדר? זה מובן?
רב, אחרי כל תשובה כל כך טובה, אז למה בירמיה וישעיה כן מנבים?
א', זה מקום טוב להיות בו, אני מאוד אוהב את המקום הזה, שאם באמת הבנו כל כך את התשובה הזאת, אז צריך מחדש גם להסתכל שם. תראה, אבל... יש פה מלכודת, כן, מה שלא נסביר בסוף תהיה שאלה, למה ירמיהו ישעיהו כן, ולמה יחזקאל לא, אז אנחנו נבין אותם ואז לא נבין אותו, נבין אותו ואז לא נבין אותו. לא, אבל אני חושב שהסברנו, תראה, הם מחריבי המקדש, הם צריכים להימחות. אחרי השיעור הזה חשוב לחזור ולזכור, לקרוא ממש את הנבואות של ישעיהו וירמיהו, שלא יהיה איזה בלבול, הם בסדר, לא, הם לא בסדר. הם האויב שהחריב אותנו. הנביא מבטיח שהוא ימחה אליהם שם וזה, ושכר ושארית, ו... אבל אני אומר, שיש מבטים שונים, דווקא, זה ממש קשור למהלך של ספר חזקאל, שדווקא כשהגלות התחילה להתמונש, ובבל התחילו להחריב, ואנחנו כבר בגלות, ועכשיו אנחנו נמצאים בשנים שבבל מתחילה לעשות, דווקא אז חשוב האיפכא מסתברא, שהוא נכון מאוד, יש פה מבט מורכב, בבל כאויב מצד אחד, מצד שני, דווקא בחזקאל, כשבבל התממשו כאויב, מתחיל בבל כאינקובטור לגאולה, וזה הצד שעכשיו אמרנו, דווקא כשבבל מתחילים להחריב, אז הנביא באיזה מין איזמל מנתחים כזה שם ואומר, רגע, רגע, זה הם הבעיה יותר מבבל. אני לא חושב שזה עדיין מסביר למה אין שום נבואת פורנות של בבל. אבל זה מסביר למה המיקוד היא באומות האלה ולא בבבל. בסדר? אבל אני חושב שרק השלב השני באמת יסביר עד הסוף את הדבר הזה. יסביר למה אין נבואת פורנות לבבל. אתם יודעים מה אני חושב? שיש נבואת פורנות מאוד 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 קשה לבבל. שני פרקים שלמים בספר יחזקאל, שהם, עוד מעט תבינו מה אני מתכוון, הם נבואת פורענות כוללת על בבל. אבל לא במבט שחשבנו. נגיע את זה ממש בכמה דקות. מישהו מנחש על איזה שני פרקים אני מדבר?
חזון העצמות היבשות, כל נבואות הגאולה על עם ישראל.
לא, שם זה כאילו לא כתוב כלום על בבל. אבל אתה ממש באזור, פרקים למד חטא למד תא, זה החורבן של גוג ומגוג. עכשיו זה השר נשמע, או הנה תאירות, לקחת שאלה על בבל, אמרת, טוב נו, יש פה חורבן של אומה אחרת גדולה, יאללה בוא נסתדר, נעשה איזה חשבון. לא, ממש לא. צריך פה מבט כלל תנכי קצת, ואנחנו נעשה אותו פשוט בשלוש דקות, בסדר? אם תזכירו לזה, אני אחר כך תכתוב את זה יותר מפורט, בשלח את זה כתוב. יש בשנים ממש שלפני החורבן, הקדוש ברוך הוא פיתח מבט חדש של רוח הקודש. המבט הזה מתפתח בדניאל, שאנחנו בעזרת השם עוד נלמד, וביחזקאל. המבט הזה אומר ככה, אם המבט בישעיהו וירמיהו מפורש, בכמה וכמה נבואות שלהם, המבט לעתיד הוא כזה. אתם עכשיו חטאתם, אתם תרדו לבבל, אבל השם יקה את בבל ומיד אתם תגאלו אחרי 70 שנה. סיכמתי עכשיו את המבט ההיסטוריוסופי של ישעיהו וירמיהו על השנים הבאות. בבל יפילו את עם ישראל, אבל אז הם יחרבו, במקום יקימו פרס וכורש יגאל את עם ישראל. זה המבט של ישעיהו וירמיהו. אבל דווקא כשהתקרב החורבן, היו שניים גדולים בעלי רוח הקודש בבבל. דניאל רוח הקודש ויחזקאל רוח הקודש, שאפילו יותר מרוח הקודש נבואה, ובהם המבט הוא אחר לגמרי. אין בהם את מפלת בבל, במקום זה המבט הוא הפוך ושונה לחלוטין. למבט הזה קוראים בשתי מילים ארבע מלכויות. המבט הזה אומר, זה לא שבבל יפלו ואז אתם תגאלו. לא. בבל הם מתחילים עכשיו תהליך ארוך ומפחיד של שלבים שלבים בהיסטוריה, שבהם יהיה מלכויות ששולטות על כל העולם, הם יעבירו את השרביט מאחד לשנייה, ורק כשכולם יפלו, אז תחזור מלכות ישראל. כשאתה קורא את ספר דניאל, אחת הקושיות הכי גדולות בספר הזה, זה רגע, מה עם ישעיהו וירמיהו? איך יכול להיות שהשם עכשיו אומר לנבוכנצר, אתה ואחריך פרס ואחריך יוון ואחריך מלכות הרביעית, איך זה מסתדר עם נבואות ישעיהו? שאמר, כה אמר השם למשיכו לכורש. פשוט סתירה. אנחנו לא עומדים ליישר עכשיו את הסתירה הזאת. זה עוד ממש אחת מהשאלות הגדולות של התנ"ך לדעתי. אבל אנחנו רק באים להצביע שיש מבט הפוך. המבט הזה, שכשאתה מעכל אותו ומתחיל להבין אותו, זו שאלה ששאלנו היא כבר לא קשה בכלל. כי המבט של דניאל ויחזקאל, לשניהם היו בבבל בשנים של החורבן, השם הודיע על, על, על היסטוריה אחרת בעתיד. והיא, בבל מתחילים. שלב חדש, עידן חדש בהיסטוריה של שלטון כלל עולמי, וכשהוא יסתיים, יחזרו ישראל. וזה כתוב ביחזקאל בגוג ומגוג. באמת במבט של ספר יחזקאל, זה לא אותו מבט כמו ישעיהו וירמיהו, שהם ממש אמרו, בבל יפלו, בבל יפלו בגלל הרשעה שלהם. דניאל גם הוא עזר למלך בבל. הוא אמר לו, הוא עזר לו להתקיים יותר זמן, שלא ייפול מיד. כי השם מודיע על תפקיד חדש של אומות שישלטו על ההיסטוריה וישלטו על עם ישראל. במובן הזה, במבט הזה של ארבע מלכויות, כלומר, רצף של מלכויות, שעכשיו השם נותן להם חלון זמן בעולם לשלוט, ואחר כך עם ישראל יחזור, זה פשוט וברור, שבאמת אין מה לדבר על חורבן בבל בפני עצמה, כי הוא כבר לא מעניין. אבל החורבן, מי שתמשיך את בבל, בתור מלכות עולמית שסוחבת איתה את כל העולם נגד ישראל, גוג ומגוג. זה בעצם חורבן המפעל הגדול של בבל. אנחנו אולי קצת בדעת השם נעסוק בזה שם בפרקים למתחת לבטאת גוג ומגוג. סיכום. הנושא הזה, שאלנו, איך יכול להיות שדווקא האומה שהיא האויבת של עם ישראל לכאורה, בבל, לא מופיעה בפרקים האלה ולא מופיעה בכלל ביחזקאל בתור מי שעומדת להיחרב. אמרנו שלוש תשובות. אחד, התשובה של אברבנאל. זה פשוט היה בלתי אפשרי. כי הנביא היה בסיכון אם היה לו את הנבואה הזאת. אמרנו, אנחנו לא מבינים את זה, אני לפחות, זה נשמע לי מאוד טכני, והשם היה מוצא את הפתרונות, איך לעשות את זה בכל זאת. אמרנו, תשובה רובד ראשון, תשובה שנייה, זה רובד ראשון של התשובה שלנו, זה שבעצם בבל מצד עצמה היא לא הבעיה. הבעיה היא דווקא האומות שבעצם עודדו, סחבו, דחפו את בבל להכחיד את עם ישראל, הם אלה שלא מקבלים את עם ישראל, דווקא בבל מצד עצמה, בסופו של דבר אם עם ישראל לא היה מורד, בעיה תפקיד חיובי. והתשובה אני חושב היותר רחבה ויציבה, זה שבעצם יש פה מבט חדש, צריך להתרגל אליו, מבט של הגלות. השם יוצר, כשעם ישראל נופל, פשוט היסטוריה חדשה שבה יש תופעה כזאת, שכמעט לא דיברנו עליה, רק הצבעתי עליה, כן, זה לא פה המקום, אבל זה אומר שעכשיו יהיה בבל, ואז פרס, ואז יוון, ואז מלכות רביעית, בעצם ארבע מלכויות כאלה אדירות, בסתם ככה, זה לפחות עשרות, הייתי אומר, לפחות מאות שנים, של גלות שבסופם, האומות טיפלו ואז ישראל יחזרו, זה מבט, זה מה שעבד ביחזקאל, אין מפלת בבל, יש מפלת גוג ומגוג, כלומר, בסופו של דבר, המלכות העולמית שבבל יסדה, טיפול. יישר כוח גדול, אני אישית תם זמני, אז כמו שסיכמנו, א' נתנה לי יישר כוח גדול על עצם ההכנה, אז מי שיוכל עכשיו, מי שזה יישאר, הייתי ממליץ בכל מקרה לעשות את זה בתמצות, בסדר? ותרוויחו עוד לימוד גדול. תראות חברים, בעזרת השם ששבוע הבא ניפגש כרגיל.
יישר כוח
הרב. תודה רבה הרב, תודה רבה על המאמצים.
כן,
התגעגענו כבר כמה שבועות.
וואי, ממש, אני, זה היה חסר לי מאוד. וואו, טוב נריה, אני הופך אותך להוסט. להתראות חבריי.
תודה.
בנה אחת כאילו להרגיש ממש לא בגללי, כאילו אם זה, אז...
תעבוד, נתנאל, תשמח אותנו.
תעבוד. אני דרך אגב הבנתי שאני צריך לעשות פרקים כפתת למד, אני לא הייתי המון המון זמן, אבל ככה הבנתי מדניאל, אני צודק, זה היה הפרקים שהכינו, ש...
יודע, אני גם לא, אני לא כל כך בעניינים בשבועיים האחרונים, לא שווה גם כפתתי. אז מבחינתי מה שהכנת מצוין.
סבבה. טוב, אחלה. יש איתנו עוד אנשים או...
לא יודע, החבר'ה של הטלפונים מחוברים, אני לא יודע אם הם שומעים אותנו או לא, אין מושג.
טוב, סבבה. טוב, אני אגיד כאילו מה שזה, בוא, כאילו, רגע, אתה מכיר, ראית את הפרקים הבאים?
אז לא, אני לא הספקתי לבוא לפרקים, אז... אשמח ככה, תן, כאילו...
כן, טוב, אני אגיד, אני באמת אהיה קצר, אני אגיד כאילו ככה מה, ככה עלה לי מהפרקים. האמת שבגדול, אני לפי מה שראיתי, אז קודם כל יש, אנחנו מתחילים עכשיו פה סדרה בתוך הנבואות של העמים, על סדרה על מצרים, שמי נבוא מפרק כ"ט עד פרק למד ב', כולל, זה פרקים שהם רק על מצרים. וזה מעניין, כי יש פה... א', בכללי בספר יחזקאל, הרב יואב מדבר על בבל, אבל בכללי בספר יחזקאל מדברים המון על מצרים, אני ראיתי את זה, כאילו לפחות עד עכשיו, בהמשך זה יהיה כל נבואות הנחמה לישראל וכולי, אז פחות, אבל לפחות עד עכשיו, הרבה פעמים על שישראל נולדו במצרים, והיו במצרים, וכל מיני דברים עם מצרים, וגם עכשיו זה ביחס לא פרופורציונלי בכלל, כל הנבואות על העמים ועל מצרים, משהו ממש זה, ויש פה עניין גדול עם מצרים. עכשיו, עוד דבר מעניין פה על הרצף הזה שראיתי, זה שזה מאוד מסודר. זאת אומרת, הנבואות פה ממש, כאילו אם נשווה את זה לכל הנבואות על העמים, אז על כל הנבואות על העמים יש לנו תאריך אחד, על צור, ושאר הנבואות לא מסופר תאריכים. וכאן על מצרים זה ממש בשנה העשירית, יש איזה משהו, יש נבואה אחת שהיא כאילו בשנה ה-27, שזה... צריך לדבר על זה, באמת יש כאילו פרשנים התייחסו לזה, אבל זה באמת יוצא דופן, אבל בשנה העשירית, אחרי זה נבואה שהיא לא מפורשת, אבל כל הפרשנים מסבירים,